השבוע פגשתי שלושה דברים שבעצם כמעט אותו דבר. פגשתי בחור בן 18, פגשתי בחור בן 15 ופגשתי ילד בן 8. בחור בן 18 בא ואומר, למדתי בישיבה אחת, זרקו אותי, עברתי לישיבה השנייה, זרקו אותי, עברתי לישיבה השלישית, זרקו אותי. עכשיו אני בלי שום ישיבה. למה זרקו אותך? כי לא למדתי. לא למדתי. למה לא למדת? אין לי חשק ללמוד, לא מעניין אותי ללמוד. זה היה בחור בן 18. בחור בן 15, שיעור א', ישיבה קטנה, גם כן. לא לומד, לא רוצה ללמוד. עוד לא זרקו אותו, הוא זורק את עצמו. כל יומיים הוא נהיה חולה, אבא שלו מודד, רואה שיש לו חום, באמת חולה, לא משקר. אבל הוא כל הזמן חולה ולא מרגיש טוב. ומה הוא רוצה? הוא רוצה לעזוב את הישיבה, לא רוצה ישיבה. ילד בן 8, גם כן, לא לומד, הרב מתלונן, לא מדבר עם ההורים שלו, לא מדבר עם הרב, לא עונה מה ששואלים אותו, מרביץ לאח שלו. בעיות, 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 בעיות. אני אתחיל עם הילד בן 8. הילד בן 8, קיבלתי טלפון, אחרי שהילד היה אצלי פעם או פעמיים, קיבלתי טלפון מהרבא שלו, בחיידר. אומר לי, הרבא, תשמע, חוץ מבעיות התנהגות, משהו בהתארגנות אצל הילד הוא בעייתי. הילד לא יכול להוריד את המעיל, וכשהוא מוריד את המעיל הוא לא יודע איפה לשים אותו ואיך לשים אותו, הוא לא יכול ללבוש את המעיל. ילד לא מצליח להתארגן. משהו בהתארגנות של הילד הזה לא עובד. ההורים מתלוננים שהוא מרביץ לאח שלו, שהוא לא לומד, שהוא מפריע, שהוא לא עונה על שאלות, שהוא לא מדבר איתם, לא מתקשר איתם. הביאו את הילד אליי, גם איתי הוא לא תקשר, כן ענה ולא ענה. סיפור מאוד מאוד מורכב, סיפור מאוד מורכב עם המון תסמונות, המון קושיות. כשאני התחלתי קצת לחפור בתוך הילד, התברר לי שלילד, מה שהרבא אמר, שלילד יש בעיה בהתארגנות, זה כנראה האבא של כל הסיפור. יותר נכנסתי לסיפור הזה, ואז נזכרתי שהייתה לי אחות, שהייתה לה ילדה מאוד מוכשרת, מאוד... היא הלכה לכיתה א', כיתה א' מלמדים לכתוב, הילדה לא הצליחה לכתוב, שום דבר, בשום אופן. לא הצליחה לכתוב. ילדה מאוד מאוד מוכשרת. לקחו אותה לכל מיני קליניות של תקשורת, של זה, עבדו איתה, אף אחד לא הצליחה כלום לקדם את הילדה, אפילו בגרם. הילדה לא יכולה לכתוב. עד שבאה איזה מישהי, חברה של אחותי, ואומרת לה, תשמעי, גם לי היה כזה בעיה עם הבת שלי. תעשי לה בדיקה של השרירים. מתברר שיש שריר פה בכתף שהוא מפעיל את האצבעות של היד. לילדה הייתה בעיה בשריר של הכתף, ולכן לא יכלה לכתוב. לא יכלה לכתוב. ומפעילים מומחים, כלום לא עובד, כי הבעיה היא לא במומחים, הבעיה ביד, בזה. לקחו אותה לפיזיותרפיה, עשו לה פיזיותרפיה לשריר של הכתף, הילדה היום היא... כבר אישה נשואה אפילו, אבל כמובן גמרה אוניברסיטה בהצטיינות ושום בעיות. זאת אומרת, משהו קטן, מאוד קטן, מאוד טיפשי, איזה שריר אחד שקצת היה בעיה איתו, ואנחנו כבר מסתובבים ילדה עם צרות, עם בעיות, עם טיפולים, מטפלים, עם כל מה שאנחנו צריכים, ובעצם הכל כלום. ואני סיפרתי את הסיפור הזה להורים של אותו ילד בן 8. אמרתי, שמו, אני שמעתי שיש לו בעיה בהתארגנות. אמרו, כן, גם הבית אנחנו רואים את זה. הילד עם בעיות קשות בהתארגנות. אז סיפרתי את הסיפור, אמרתי, תעשו בדיקה, תעשו אבחון על השרירים. אולי ילד משהו אצלו. היום בא אליי האבא ואומר, כן, עשינו אבחון על השרירים, ולילד יש חולשה בשרירים, השרירים שלו הם ברמה של ילד בן 3-4. זאת אומרת, יש לו בעיה. עכשיו, זה לא בעיה שהילד, זה בעיה התפתחותית. זאת אומרת, משהו אצל הילד הזה לא התפתח, לא באשמתו. זה לא שילד עשה משהו לא בסדר, או שההורים עשו משהו לא בסדר. אף אחד לא עשה שום שגיאה. אבל משהו בהתפתחות של הילד הזה לא היה כמו שצריך. עכשיו, מה קורה לילד שהוא מרגיש שמה שכולם יכולים לעשות, הוא לא יכול לעשות? לא נעים לו. הוא כן רוצה שיסתכלו עליו בתור ילד נורמלי. ואז הוא מתחיל לחיות חיים בהסתרה, והוא מחביא, וכן ידעו ולא ידעו, וכן ידעו. זאת אומרת, הכל מתחיל להיות משובש. הכל מתחיל להיות משובש אצל ילד כזה, והוא נסגר ולא רוצה לדבר ולא רוצה... למה? כי הוא מתבייש עם עצמו, מתבייש עם מה שקורה לו. זאת אומרת, יש לנו פה תהליך מאוד מאוד מורכב של הסתגרות, של, של, של קושי ללמוד, קושי להיות בחברה, קושי להיות במשפחה. קושי לתקשר עם הורים, קושי לתקשר עם אחים ואחיות. הוא מרגיש מאוים כל הזמן, הוא מרגיש אומלל כל הזמן. ובעצם כל הבעיה שלו זה איזשהו בעיה התפתחותית בשרירים. שזה לא עשוי כמו שצריך, וזה מספיק כדי שהילד יהפוך להיות בעיה בכל התחומים של החיים. ממש בכל התחומים של החיים. זאת אומרת, הם באו פעם הראשונה בגלל בעיות בחדר, ומתברר שאחר כך זה גם בעיות בבית ובעיות במשפחה. ובסוף זה סך הכל ילד שיש לו סוג של חולשה בשרירים, שעם פיזיותרפיה מתאימה, עם טיפול מתאים, אנחנו יכולים לפתור את זה, והילד יחזור להיות ילד נורמלי לגמרי בלי שום בעיה. זאת אומרת, לא תמיד הבעיות של ילדים הן באמת בעיות, מה שאנחנו רואים ברגע הראשון, כי אנחנו רואים לא את הבעיה, אנחנו רואים את התוצאה. אנחנו תמיד רואים לא את הבעיה, אלא אנחנו רואים את התוצאה. בתוצאה הוא לא לומד, הוא מרביץ לאח שלו, הוא לא מסתגר, הוא לא זה. כל התסמינים האלה הם תוצאה, הם לא הבעיה שלו. וצריכים למצוא מה הבעיה של הילד. והנה דוגמה, שהבעיה של הילד בכלל מכיוון אחר לגמרי, שבכלל אף אחד לא חפר בזה ולא חיפש בזה ולא כלום. הילד בן 15, זה ילד עם בעיות קשב וריכוז קשות. מאיפה אני יודע את זה? כי לפני 3 שנים פגשתי את אחותו הגדולה, ואחותו הגדולה הייתה עם בעיות קשב וריכוז קשות, ואז אני אמרתי לאחותו, תעשי ניסיון לקחת רטלין במשך 10 ימים, תבקשי מרופא שירשום לך 10 מיליגרם רטלין ל10 ימים, ותראי, אם זה עזר לך ב10 ימים, אז נלך יותר, אבחון יותר רציני. אבל לפני שמשקיעים כסף באבחון, בואי נעשה ניסיון, 10 ימים תקחי רטלין 10 מיליגרם, ונראה מה זה עושה. אומר לה, אבא, לא, תקחי 20. אמרתי, לא מתחילים עם 20. כשעושים ניסיונות כאלה בלי רופא, בלי כלום, מתחילים ב-10, נראה אם זה יעבוד, נדבר הלאה. אומר לו, אני התכוונתי שהיא תיקח 20 ותשבור את זה ל2, תיתן לי 1 ולעצמה 1. גם אני צריך רטלין. רק כשאני הייתי ילד, פתרו את הבעיות של ילדים שאתם צריכים רטלין עם מכות. נתנו לי מכות, אבל בעצם אני גם באותו בעיה. ועכשיו, כשבא הילד הזה בן 15, אני כבר ידעתי, היות צריך לדעת שילדים שצריכים רטלין, לצערנו הרב, 90% מהמקרים זה סיפור תורשתי. אמר לי פרופסור מאוד גדול בשערי צדק, אם פגשת במשפחה רק ילד אחד שצריך רטלין, סימן שיש לך טעות באבחון. זה אף פעם לא רק ילד אחד. זה משהו תורשתי, כי זה איזושהי בעיה. בעצם, זה לא בעיה נפשית, אלא זה בעיה גופנית. התוצאה היא שהילד לא לומד ולא זה ולא זה ולא זה, אבל בעצם זה בעיה גופנית וזה תורשתי. זה גן תורשתי, ואם יש ילד אחד, יש עוד. אז היה לי ברור פה, בילד בן 15 הזה, לפי האחות ולפי האבא, שהבעיה היא תורשתית. ואז אני אומר...
לעשות אבחון לפני נישואים, אם יש כזה סיכון שהילד...
אין סיכון ברטלין בכלל.
לא, אני אומר שישיו בעיות עם התפתחות שהבן אדם היו בעיות עם קשר לבחוז. באמת אם שזה בעיה תורשתי, בגן. זאת אומרת, זה משהו קיבלו אליי מאבא ואמא, זה משהו...
אבל זה לא חייב להיות. זה יכול להיות, אבל לא חייב להיות. זאת אומרת, זה לא תורשתי שחייב להיות.
אבל אבחון לזה או אין אבחון?
אבחון למה?
אבחון שלפני נישואים, אבחון גנטי, שיכולים להיות אבחון אם זה יכולים להיות
ילדים. אם זה יפגע בילדים של הדור הבא?
כן.
אין לי מושג, לא יודע. אין לי מושג. בכל אופן, אומר לי אבא, לא, אשתי באופן עקרוני מתנגדת לרטלין. הרי יש היום מפלגה שלמה של כל מיני אנשים שמתנגדים לרטלין באופן גורף, ויש להם 500 הוכחות שכמה רטלין מזיק וכמה לא כדאי לקחת רטלין וכמה זה לא טוב. מה הבעיה עם כל ההוכחות של האנשים האלה? הבעיה שכל ההוכחות שלהם הן נכונות. זאת אומרת, הם מביאים הוכחות והם לא משקרים. הם גם לא ממציאים. זה כמו שאני אגיד לכם, שכל יום מי שעולה למכונית הוא בסכנה של תאונת דרכים, ואני אביא לכם הוכחות כמה אנשים נהרגו ונפצעו בתאונות דרכים. אני לא אשקר. באמת, יש אנשים שנהרגו ונפצעו בתאונות דרכים. זאת אומרת, זה לא שקר, הכל אמת. ואני אוכיח לכם במספרים, עם תמונות, עם מה שאתם רוצים, שזה נכון. אחרי שזה נכון, לא ענינו רק על שאלה אחת. כמה אחוזים זה מתוך... זאת אומרת, אם יש על הכביש... מיליון מכוניות, ו10 מכוניות היה תאונות דרכים, אז כמה אחוז ה10 מתוך מיליון? זה השאלה היא תמיד. האוכל צדיק עם הרי שואל שאלה מאוד מפורסמת. הוא שואל, מתי אדם צריך לבטוח בשם, ומתי אדם צריך לחשוש? אני יושב פה עכשיו ושואל אתכם שאלה, מי אומר שהמהנדס שתכנן את הבניין הזה, עשה את הברזל בגג נכון. אם המהנדס טעה ועשה הברזל לא נכון בגג, יש סיכוי שיפול עליי הגג עכשיו על הראש, ירוג אותי. אז אני צריך לבטוח בשם שהמהנדס עשה את זה נכון, או לפחד, לא להיכנס לשום בניין, כי אולי... אז האוכל צדיקים שואל את השאלה, מתי אדם צריך לבטוח בשם, מתי אדם צריך... אומר האוכל צדיקים, איפה שהזק מצוי מאוד, אז אדם צריך לחשוש, ויש שהזק לא מצוי, אז אדם צריך לפתוח בשם. יש מושג של הזק מצוי, הזק לא מצוי. רוב המכוניות שנוסעות אין תאונות דרכים, אז זה לא נקרא הזק מצוי. יש כזה הזק, אז זה לא הזק מצוי. עכשיו, 20% מהאנשים שלוקחים רטלין, זה באמת מזיק להם. יש לזה תופעות לוואי, וזה נכון. כל מי שמספר שלא שקבל רטלין, ופתאום לא היה לו תיאבון, פתאום לא יכול להירדם, פתאום ככה, פתאום ככה. הוא לא משקר, זה אמת. אבל 80% זה לא ככה. זאת אומרת, יש 20% כאלה, ואנשים נתפסים ל-20% האלה, כדוגמה, ומחליטים, הבן שלי לא ייקח רטלין. חוץ מזה שהיום כבר יש תרופות חדשות יותר ומתקדמות יותר, שגם אלה שלא יכולים רטלין, אז יש כבר פתרון היום גם לאלה, אבל... עכשיו, מה קורה לילד הזה שצריך רטלין ולא מקבל? הילד בעצם יושב גם בחיידר ועוד יותר בישיבה. מה עושים בישיבה קטנה? שומעים שיעור. הילד לא מסוגל לשמוע שיעור. אין לו ריכוז, הוא לא מסוגל לשמוע שיעור. אם הוא לא מסוגל לשמוע שיעור, בעצם אין לו מה לעשות בישיבה. לא טוב לו בישיבה. לא טוב לו בישיבה. ואז הוא אומר לעצמו, מה לי ולצרה הזו? למה אני צריך לחיות פה? למה אני צריך לסבול פה? ועוד לשבת מ-7 בבוקר עד 9:30 בלילה. זה אסיר בכלא. הילד בא ואומר, אני מרגיש אסיר בכלא, והוא צודק. הוא צודק, כי לשבת בישיבה, ולא ללמוד, ולא להבין כלום מה שלומדים, ולא, זה אסיר בכלא. זה נכון, הילד ממש צודק. עכשיו, ברגע שהילד חי בלי פתרון לבעיה שלו, ואני מכריח אותו להיות במסגרת כשהוא סובל, הוא מתחיל לשנוא את המסגרת, מתחיל לשנוא את התורה, מתחיל לשנוא את הגמרא, מתחיל לשנוא את ההלכה, הוא מתחיל לשנוא את כל מה שהמילה ישיבה מייצגת. כי זה לא שייך אחרת. זה לא שייך אחרת, אם אני יושב בישיבה ולא יכול ללמוד כלום, ולא יכול להבין כלום, ואני לא יכול לצאת, ולא יכול להסתובב, ולא יכול לעשות כלום עם עצמי, רק לשבת להיות מסכן. כמה אני יכול לסבול ככה? אז אני נכנס לישיבה ראש חודש אלול, אנחנו היום כבר כמעט ראש חודש שבט, תחשבו כמה חודשים של סבל עובר על ילד שיושב בישיבה, אז מילא בישיבה גבוהה, אז כבר מתחיל כל מיני שטויות, כל מיני בילויים, כל מיני מכוניות, כל מיני מחשבים, אני לא יודע מה. ישיבה קטנה עוד סוגרים אותם, לא נותנים להם את כל, את כל התחליפים הפסולים האלה. אז זה בעיה. זה באמת בעיה לילדים האלה. אין להם מה לעשות עם עצמם. ומה שקרה עם הילד הזה, שהוא קיבל שנאה לכל הדברים שישיבה מייצגת. לתורה ולתפילה ולמצוות וזה. והוא אומר, אני לא רוצה את כל זה יותר. תכניסו אותי לבית ספר רגיל. תכניסו אותי לבית ספר רגיל, ואני רוצה גם בבית ספר רגיל לגמור בשתיים, ומשתיים אני אשחק על המחשב, אני אתאר עם חלק, לא. הוא לא מוכן לשמוע כבר על כלום. ואני מסביר לילד, תשמע, אתה אם היית מקבל ריטלין מהתחלה, היית כן מתחבר ללימוד, והיה לך כן טוב בישיבה, והכל היה בסדר. אז עשו שגיאה איתך, אבל עכשיו תקח את הלין, והכל יסתדר. מתברר שמבחינת הילד, עכשיו זה אבא אומר, נכון, אנחנו עשינו שגיאה. היום אשתי שינתה את דעתה, היא כבר מסכימה לרטלין. הבעיה שכבר הילד לא מסכים. זאת אומרת, באיזשהו מקום אנחנו נתקענו עם ילד במצב, ואני אמרתי לילד, הוא דיבר ובכה, זה לא ילד שבא מתוך חוצפה, כאילו התרסה, אני ואפסי עוד, הילד דיבר עם דמעות, בכה כל הזמן. זאת אומרת, הילד לא בא מהתרסה, הילד בא מסבל, שהוא לא מסוגל ללמוד, והוא באמת לא מסוגל ללמוד, הוא לא משקר, הוא צדק, הוא לא מסוגל ללמוד, כי נתתי לו תנאים שהילד צריך להיות בישיבה, והוא לא יכול להבין אף מילה מה שאומרים בשיעור, הוא לא יכול להבין את הלימוד, לאן הוא יתחבר? מה הוא יעשה בישיבה? והנה אנחנו יוצרים, עכשיו, יש נכון שיש ילדים מבתים חרדים שהם באותו מצב והם לא מגיעים לקיצוניות הזאת. אבל כשילד בא מבתים של הורים בעלי תשובה והוא בן כה מראש כאילו לא חלק מההוויה, הוא בן כה מראש בא בתור איזשהו נטע זר, הוא הרי לא בא מהרגע הראשון, אז אחד זה להצטרופה, אז זה מצטרף לכל הקשיים האחרים. הרי אנחנו, שום דבר הוא לא לבד, שום דבר הוא לא חי נושא את עצמו, אבל תמיד מצטרף הבעיה הזאת עם הבעיה הזאת עם הבעיה הזאת, ואנחנו מקבלים חבילה אחת גדולה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, וזה בעיה לתקן דבר כזה, למרות שזה יחסית תקופה קצרה, אבל זה בעיה. הילד השלישי שפגשתי, זה היה בחור בן 18. אין לו בעיות קשב וריכוז. בכלל לא. אין לו בעיות קשב וריכוז בכלל. יש לו בעיה של ילדותיות. הילד הוא ילדותי, הוא חסר אחריות. יותר קל לא ללמוד מאשר כן ללמוד. והוא חיפש חיים קלים. והוא לא למד. ואז זרקו אותו מהישיבה, ולא היה לו אכפת. עכשיו אני אמצא ישיבה אחרת. אבל גם ישיבה אחרת יזרקו אותך כי אתה לא לומד. נכון, אבל אני אעביר חצי שנה או כמה חודשים עד שיזרקו אותי, ואז אני עוד פעם אמצא ישיבה אחרת. ואז עוד פעם אני אעביר כמה חודשים ועוד פעם יזרקו אותי. וזה בסדר. כאילו, אתה מדבר איתו ואתה רואה שהילד בעצם בא ממקום ילדותי. הוא פשוט ילד עם אחריות של גיל 7. אין לו שום אחריות, הוא מחפש את הנוחיות, הוא מחפש את החיים הקלים. עכשיו, אני מדבר על בחור שהיום בן 18, שבעצם לא עשה עד היום שום דבר עם עצמו, חוץ מלהיזרק ממוסד למוסד. הוא לא עשה עם עצמו שום דבר, בשום תחום. ומה אתה מרגיש עם זה שאתה עד כדי כך כלום? הוא לא מרגיש שום בעיה. הוא לא מרגיש שום בעיה, הוא לא מסכן, הוא לא סובל, טוב לו, טוב לו. הוא קצת משחק עם מחשב, קצת מטייל עם חברים, קצת הולך לפה, קצת הולך לשם, מעביר את הזמן איכשהו, וטוב לו. הוא בכלל לא מרגיש שיש לו. ומה עם זה שזרקו אותך מישיבה לישיבה? בעיה שלהם, זה לא בעיה שלי. הם זרקו אותי, זה בעיה שלהם למה הם זרקו אותי. אני חי טוב, אני אין לי שום בעיה. אנחנו עומדים פה בדבר מאוד מעניין. ואז כשמדברים עם מורים, ומסבירים להם שבעצם הבעיה של הבן שלכם שהוא ילדותי, והוא לא מבוגר. בשבילהם בגיל 18 זה הפתעה. איך יכול להיות שלהורים יהיה הפתעה בגיל 18 שהילד שלהם ילדותי? לא שכלי. שכלי הוא בחור חכם, הוא הלך לעשות עכשיו רישיון נהיגה, השקיע בלימוד תיאוריה בדיוק רבע שעה ועבר את המבחן בדקה. בחור עם ראש על הכתפיים. אני לא הייתי עושה דבר כזה, כשאני נוהג כבר ככה בזמן, אני לא יודע אם הייתי עובר למבחן תיאוריה. בחור עם ראש על הכתפיים, אין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה, בחור מוכשר. רק פשוט הוא בא עם תפיסת עולם של ילד. ואני שואל, עוד הפעם, אנחנו צריכים להבין. כשאני מדבר על מישהו ילדותי, מישהו ילדותי, ההבדל בין ילדותי למבוגר זה לא ברמת המשכל, לא ברמת האינטליגנציה ולא ברמת הכישרון.
מאיפה הגיע?
אני אסביר לך. ילדותיות היא חוסר התפתחות של הבגרות הרגשית באדם. אדם יש לו בגרות שכלית ויש לו בגרות רגשית. אדם מתפתח מבחינת שכל והוא מתפתח מבחינה רגשית. עכשיו, ההתבגרות הרגשית היא תוצאה של התמודדות עם קשיים. אדם שגדל עם כפית של כסף בפה ולא התמודד אף פעם עם שום דבר. הנה, תראו את זהו, את יצחק הרצוג הזה, ראש האופוזיציה הוא נקרא. הוא גדל אצל אבא מיליונר, סבא מיליונר. זאת אומרת, זו משפחה של כסף כבר לפחות 80-90 שנה, אני לא יודע מה קודם. אני חושב שהרבה קודם עוד. זו משפחה עם המון המון כסף. והוא גדל ילד מפונק עם כסף. לאבא שלו היה משרד עורכי דין כמעט הכי גדול בארץ. הבחור הזה גומר צבא, הולך לאוניברסיטה, נכנס למשרד של אבא שלו. זה סדר גודל של כסף שחוץ מהנכסים של המשפחה. הוא חי בזה. הוא אדם מאוד מוכשר, ותראו, מי שעוקב קצת פוליטיקה, הוא ילד. הוא מתנהג כמו ילד. הוא ילד, הוא לא מסוגל לתפקד, ולכן הוא נכשל. פשוט ילד. עכשיו, זה לא אומר לא על מנת משכל ולא על מנת כישרון. עכשיו, בעצם מה ההבדל הבסיסי בין ילד למבוגר? ההבדל הבסיסי בין מבוגר הוא רק פרט אחד, המילה אחריות. ככל שאדם הוא פחות אחראי, ככה הוא בעצם יותר ילדותי. אין הסבר, יש עוד הסבר אחד, שיותר קיצוני, יותר גרוע, יש אנשים שיש להם הפרעה מבנה אישיות, ואז גם הם חיים בלי שום אחריות. זה עוד סעיף מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בעייתי. הפרעה מבנה אישיות. יש אנשים שהם, תפיסת העולם שלהם, תפיסת העולם שלהם מעוותת. לא בגלל טעות בהבנה, אלא בגלל משהו במוח, עובד לא נכון. משהו מסובב בתוך המוח. וזה עובד לא נכון, הזה. זאת אומרת, כל תפיסת העולם שלו היא מעוותת, ומאלה הוא... זה קושי מאוד מאוד לא פשוט. קושי מאוד לא פשוט. אבל מי שכן אדם נורמלי, אבל הוא מתנהג בחוסר אחריות. לא אכפת לו מה יקרה. לא אכפת לו מה המחיר. לא אכפת לו מה יהיה איתו. לא אכפת לו אם יהיה... אני שאלתי אותו, אתה בחור מ-18. אתה עוד 3-4 שנים צריך להתחתן. עם מי תתחתן? אני לא התכוונתי שם עם מי תתחתן, אלא עם איזה סוג. עם איזה סוג אתה תתחתן? איזה ילדים יהיה לך? איזה בית יהיה לך? הוא אומר, אני לא יודע, אבל זה גם לא מעניין אותי. הוא אומר, אבל זה לא מעניין אותך. אבל לא מעניין אותי. מי שאני אתחתן, אני אתחתן. איזה ילדים שיהיה לי, יהיה לי. הוא בכלל לא מבין את השאלה שלי. הוא בכלל לא מבין את השאלה שלי. כי תקחו כל ילד בן שש, ותשאלו את ילד בן שש, עם מי אתה תתחתן? אז או עם אמא שלו, או עם אחותו, או עם הגננת. הוא לא, כי הוא ייתן תשובה מהדמיון, כן? אבל לא, אין לו תפיסת עולם להבין מה זה להתחתן. ועומד בחור בן 18, וגם לא מבין מה זה להתחתן. עכשיו, מה קרה לבחור הזה? הבחור הזה בעצם גדל על סוג של הזנחה. זאת אומרת, הוא היה קצת עצלן כנראה. זה מתחיל, הרי שום דבר לא מתחיל מכלום, כן? אבל זה מתחיל מילד שהוא קצת עצלן, ולא אוהב יותר מדי להתאמץ, ולא אוהב יותר מדי להשתדל, ולא אוהב יותר מדי ללמוד. וכשאף אחד לא מנסה להילחם בעצלות הזאת, כשהורים לוקחים את השיטה של חיים קלים, הילד לא חצוף, לא מפריע, לא עושה לנו צרות בבית, הוא שומע בכל אבא ואמא. כן, הילד הוא ילד טוב. ילד טוב, בבית הוא ילד טוב. אף פעם הילד הזה לא התחצף ולא עשה דווקא ולא רבו איתו ולא כלום. ללמוד הוא לא למד. הוא לא למד. אז הוא לא למד. ההורים לא נבלו. ההורים לא נבלו. הוא לא למד. והם לא הבינו שזה לא רק לא למד, אלא הוא ילד שלא למד להתאמץ. הוא לא למד שיש כזה דבר בחיים שנקרא להתאמץ. ולכן הילד הזה הגיע למצב שהוא בא לישיבה. בכל זאת ישיבה זה מסגרת שכן צריך להתאמץ. אי אפשר להצליח בישיבה. ההבדל בין חיידר לישיבה למשל. ההבדל הבסיסי, מה ההבדל בין חיידר לישיבה? בחיידר ילד שיש לו ראש חזק הוא יהיה ראשון בכיתה. ילד שיש לו ראש חלש הוא יהיה אחרון בכיתה. זאת אומרת, הקובע את המצב של הילד זה רמת הכישרון. בישיבה לא. בישיבה לא המוכשרים הם השפיץ של הישיבה. ילד שעובד קשה, הוא מתקדם. ילד שלא לומד, אפילו הוא מוכשר, לא יוצא ממנו כלום. לא יוצא ממנו כלום. זאת אומרת, בישיבה כן זה פונקציה של מאמץ. המבנה של ישיבות הוא כזה שגם ילדים מוכשרים, הם לא עובדים, הם לא משקיעים, הם לא יוצא מהם כלום. אז פה יש לנו בעיה שהבחור בא לישיבה ולא התאמץ ולא עשה עם עצמו כלום. וכשאני מתחיל לדבר עם ילד שנזרק משלוש ישיבות, באף ישיבה הוא לא התחצף. באף ישיבה הוא לא עשה מעשים, מה שנקרא, מושחתים. לא מחשבים, ולא אינטרנט, ולא סרטים, ולא עיתונים, ולא ספרים. זאת אומרת, לא, אין עליו איזה לשון הרע שהוא גלש לכל השטויות, לכל המעשים הלא טובים. הוא רק לא למד. אבל הלא למד היה כל כך קיצוני, כל כך קיצוני, כי בישיבות עד שזורקים מישהו שלא לומד, זה גם לא ביומיים, זה תהליך מסובך. ישיבה לא כל כך מהר זורקת בחור שלא לומד. והוא נזרק מישיבה אחת, וההורים לא שאלו את עצמם למה הוא נזרק. מה קרה פה? אלא חיפשו לו ישיבה שנייה. והוא נזרק מישיבה שנייה, והם חיפשו לו ישיבה שלישית. ועכשיו שהוא נזרק מישיבה שלישית או ערבית, אני לא זוכר איזה, הוא כבר לא רוצה שיחפשו לו, הוא אומר, לא רוצה יותר ישיבה, מספיק לי. גמרתי עם התחום הזה. ואז ההורים נבלים ופונים לעזרה. פעם ראשונה שההורים פונים לעזרה על הבן שלהם, זה היום בן 18, למה? לא כי זרקו אותו מהישיבה, אלא כי הוא כבר לא רוצה ישיבה. הם לא באו כי לבקש עזרה כי זרקו את הבן שלהם מהישיבה, כי זה הסתדר עד היום, הוא מצא תמיד ישיבה אחרת. ולהגיד את האמת, יש מספיק ישיבות שצריכות שמות לכתוב במחשב ויקבלו אותם. זה נכון. אין בעיה להתקבל בישיבה. אין בעיה כזאת. והבעיה עכשיו היא בעיה אחרת לגמרי. הבעיה עכשיו היא בעיה אחרת לגמרי. יש פה קושי שעכשיו הילד הזה, הייתי צריך לשבת איתו 3 שעות להסביר לו למה הוא ילד, ומה הנזקים שיהיה לו מזה שהוא ילד, ומה המחיר שהוא ישלם. באמת נכנסתי לו לשאלה, איזה אישה יהיה לו? איזה ילדים יהיה לו? איזה כוח יהיה לו על הילדים? אמרתי לו, הרי מה קורה כשאתה ילדותי ויש לך ילדים? אתם יודעים מה קורה? זה גם סיפור שהיה לי השבוע. התקשרת לה השבוע אישה שבעלה קנה טאבלט חדש, למרות שכבר יש לו טאבלט טוב. אז אני אומר לה, אז למה הוא, למה הוא היה צריך לקנות טאבלט חדש? זאת אומרת, כי הבן שלי הרוויח משהו כסף בחופש, וקנה לעצמו טאבלט, ואבא אומר, לא יכול להיות שיהיה לו טאבלט יותר טוב משלי. אבא הוא ילד. יש לו בעיה איך יכול להיות שלבן שלו יהיה טאבלט יותר חדש ויותר טוב מהטאבלט שלו, הוא לא יכול לחיות עם זה. אתה אמרתי לאותו בחור בן 18, אמר, אז אתה רוצה להתחרות עם הבן שלך, מה יש לו, מה יש לך, וזה, וכשאשתו חותכת עוגות בקידוש של שבת, אז אחר כך הוא רב איתה, למה הילד קיבל חתיכה יותר גדולה מהחתיכה שלי? האמת, קיבל עוגה יותר גדולה מהעוגה שלי. איך אתה מגיע למצב כזה בגיל 45? אדם בגיל 45, איך הוא מגיע שהוא רב עם אשתו? כמו שאומרים, היא אומרת, יש לי 6 ילדים ועוד ילד. כן, כי הוא בחור בן 18, ואני אמרתי לו, מתי תיכנס לישיבה, ותעבוד קשה, ותכריח את עצמך ללמוד שאין לך חשק, ואין לך רצון, ואין לך כוח, ואין לך סבלנות, ותעבוד קשה וקשה, הרי מה יקרה אם תעבוד קשה? פתאום כן תרצה ללמוד, פתאום תקבל טעם בלימוד, פתאום כן תתחבר. הרי זה לא גזרה משמיים שבחור לא יכול ללמוד, אין דבר כזה. בחור תמיד יכול ללמוד, חוץ ממקרים בודדים. הוא יכול ללמוד. אבל מה? נגיד ככה, 80% מהילדים בעולם, אפילו גויים, לא נדבר דווקא... 80% מהילדים בעולם לא נולדו בתכונה עם חשק ללמוד. יש 20% אולי שטיפוסים שאוהבים ללמוד כי הם אוהבים, סיפרה לי איזה בחורה מאוד טובה. סיפרה לי בחורה מאוד טובה שהיה בשידוך עם בחור, שאמרו שהוא הכי טוב פונביץ'. אמרו לה שהוא הבחור הכי טוב פונביץ'. נו. שמחה לפגוש כזה בחור הכי טוב פונביץ'. הבחור הזה אומר לה באמצע הפגישה שהוא לא יכול לחיות רבע שעה אם אין לו ספר תחת הידיים. הוא חייב ספר כל הזמן, הוא לא יכול בלי ספרים, הוא חייב כל הזמן ספר. הוא אומר, אם לא יהיה לי שום ספר, אני אקח ספר טלפונים ויעבור עליו, אבל אני חייב ספר. הוא אמר את זה בתור בדיחה. היא הבינה שזה בחור שלומד ספרי טלפון, אמרה, לא צריך כזה בחור. אז יש 20% שכן נולדו עם החשק ללמוד. אבל 80% מהילדים הנורמליים בעולם לא נולדו עם חשק ללמוד. עכשיו, מאיפה יש כאלה שבכל זאת רואים את ההתמדה ואת הרצינות ואת ההשקעה של בחורים שכן לומדים? התשובה היא, כמו שספורטאי לא נולד ספורטאי, אבל הוא עשה אימונים, והאימונים גרמו לו שהוא רכש את התכונה הזאת של הספורטאי, אז אותו דבר, כשאחד לומד, אז הוא רוכש את התכונה שלה ללמוד. הרי הקישרן הזה של התמדה, זה לא תכונה מולדת, זה תכונה נרכשת. אדם יכול לרכוש, כל אדם בעולם יכול לרכוש את הכישרון הזה שהוא יהיה מסמיד, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח שאנחנו כן יכולים לרכוש את התכונה הזאת של התמדה. יש כזה כוח. וזה פשוט עניין של תרגולת. ואני אמרתי לבחור כזה, אתה צריך לרכוש את הכוח של לשבת ללמוד. הכוח של לשבת ללמוד לך היום בגיל 18, להתחיל פעם ראשונה, יהיה נורא קשה. יהיה נורא קשה, זה קריאת ים סוף. זה קריאת ים סוף שלך, כי אנחנו עושים את זה עם הילדים הנורמליים בהדרגה, בגיל 6, כך שעות, בגיל 7, 8, 10. אנחנו הולכים ילדים בהדרגה, הם בכל גיל לומדים עוד קצת ועוד קצת. אני לא מכניס ילד בגיל 6 ללמוד 12 שעות ביום. או 14 שעות ביום. אני מכניס אותו, ובצורה הדרגתית אני מרגיל את הילד בכלל לדבר כזה שנקרא ללמוד. אתה לא התרגלת אף פעם ללמוד. היום אתה צריך להתחיל משהו, תהליך מאוד מאוד ארוך, לעשות בזמן מאוד מאוד קצר. זה קושי מאוד מאוד גדול. מה יעשה הקושי הזה? יבגר אותך. אם אתה תעמוד בסוג כזה של קושי, ואתה תצליח, אתה בעצם תתבגר. אתה לא רק תרוויח את הדף גמרא, אתה לא רק תרוויח את המציאות של לא זרקו אותי מהישיבה, אני כבר כן לומד היום. זאת אומרת, השאלה שלך היום היא לא אם כן זרקו אותך מהישיבה, לא זרקו אותך מהישיבה. השאלה שלך היום היא לא אם תהיה תלמיד חכם או תהיה עם הארץ. לא זו השאלה שאתה עומד איתה, אתה צריך לדעת. השאלה שלך אם אתה תהיה אדם נורמלי או לא. המלחמה היום היא לא על תלמיד חכם ולא על דברים האלה. המלחמה שלך היא היום, ואתה לא תצליח לחזור להיות אדם נורמלי אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים ותלמד ברצינות. אמרתי לו, בוא ניקח את הכי שלילי. מה יכול להיות בחור בן 18 שבאמת אין לו ישיבה והוא לא לומד ולא כלום? הוא הולך לצבא. נכון? הוא הולך לצבא. מה עושה הצבא? הצבא בא ואומר לך, תעשה ככה. אתה הרי עצלן, אתה לא רוצה לעשות מה שהצבא אומר. מהר מאוד אתה בכלא. מהר מאוד. אנשים מהסוג הזה מגיעים לצבא, גם שם הם... זה אותו בעיה, אם אתה עצלן, אתה גם עצלן בצבא. זה אותו בעיה. אבל רק ההבדל הוא אחד, שבישיבה, עד שזורקים אותך, אתה מעביר חצי שנה. בצבא אתה לא מעביר שבוע, ואתה כבר בכלא. הכלא זה אוניברסיטה לפשע. אוניברסיטה עם דיפלומה, לא סתם. אתה נכנס לכלא, אתה לומד שם דברים שלא ידעת אף פעם. ואז ענה אתה בא. זאת אומרת, אתה בסכנה על כל החיים שלך. זה לא סיפורים. זה לא סיפורים. אז שווה לך, אבל השאלה שלי היא לא מה הפתרון של הילד הזה. השאלה שלי היא איפה ההורים? איך הילד הגיע לגיל 18 ואתם אפילו לא ידעתם שהוא ילדותי, לא הבנתם את זה בכלל, לא ראיתם את זה.
ההורים גם חוסר
אחריות. בדיוק. בדיוק. ההורים הלכו פה באיזה... זאת אומרת, הורים שרואים שילד מתנהג בחוסר אחריות, לא אכפת לו שזורקים אותו, לא אכפת לו אם הוא כן לומד, אם הוא לא לומד, אם הוא כן יודע, אם הוא לא יודע. אין דבר כזה. אין דבר כזה שבטבע ילד נזרק מישיבה לישיבה ולא אכפת לו. אין דבר כזה, זה נגד הטבע. זה נגד הטבע. ואם רואים שילד הגיע לכזה מצב, אז ההורים צריכים שידלק להם המנורת הזרה מהרגע הראשון. מרגע הראשון. אני לא חפרתי, אבל אני מאמין שהילדותיות הזאת יש לה מקום כנראה גם בבית. סתם בחיים. הוא בטח אף פעם לא מוריד את הזבל, ואף פעם לא הולך לקניות, ואף פעם לא... זאת אומרת... באמת הוא היה צודק, באמת, אבל לא לגמרי, כי המסגרת של מחשבים, אם אתה מוכשר, שעתיים ביום אתה יודע את החומר.
כן.
בישיבה, גם אם אתה מוכשר, אתה צריך את ה-12 שעות ביום. והוא צריך את העבודה הקשה, הפתרון של מחשבים לא היה עוזר לו. כי יש המון אנשים שהם מתכנתים בכירים. אני ישבתי עם אחד שהוא מתכנת בכיר ברמה, הוא ישב על תוכנה שבונה, תוכנה של מהנדסים שבונה אוניות. כל הפרטים, הוא אמר לי שכשהוא עובד, הוא עובד עם 150 אלף אלגוריתמים בתוכנה שהוא מתעסק, והחלק שהוא מתעסק. גאון, בן אדם גאון. אבל כשהוא בא אליי, כל הדרך, ככה אשתו סיפרה לי, כל הדרך שהוא נסע אליי, הוא רב עם כל נהג שעקף אותו. איך הוא עוקף אותי? איך זה קורה? זאת אומרת, ילד קטן שרב עם נהגים שעקפו אותו בכביש. ובמחשב הוא גאון. אין קשר, זה לא...
‫הסטייקלר
ממש, מדורות
הקודמים, ‫היו יותר אתגרים,
לא היה את הפינוק שיש היום. ‫לא היה את הפינוק שיש היום. ‫הוודאי שהפינוק היום הוא בעייתי. ‫התנאים היו קשים, ‫התנאים של החיים היו קשים. ‫אבל אבא שלי הלך לישיבה, ‫חוץ מפסח וסוכות, ‫הוא לא ידע מה זה לבוא הביתה. ולא הוא פרטי, אלא ככה הלך אז בישיבות. בחור היה נוסע ולא בא הביתה, רק פסח וסוכות. וחלק מהבחורים גם זה לא באו הביתה. הרב שח עזב את הבית בגיל 9, כך הוא סיפר על עצמו. הוא חזר הביתה פעם ראשונה בגיל 15, זאת אומרת, שש שנים הוא לא היה בבית, הוא אומר, הוא הגיע הביתה, אמא שלו לא הכירה אותו. הוא הלך ברחוב, פגש את האמא, היא לא הכירה שזה הבן שלה. רב שך סיפר, אמא שלו לא הכירה אותו. היה בני ברק אישה, אני הכרתי את בעלה, הייתה בני ברק אישה שהיא הייתה אחות של הרב שך. פעם ראשונה שהוא פגש אותה, שהיא אחותו, זה היה פה בארץ אחרי השואה. זאת אומרת, הוא בכלל לא פגש את האחותו, היא נולדה שם בבית, והוא לא פגש אותה. וזה. עכשיו, לא, ולמה באמת הוא לא בא הביתה? זה לא היה בגלל שהוא היה כזה מסמיד. לא היה להם כסף לנסיעות. על הכסף, לנסוע הביתה, לא היה להם. ולא היה את השיטה של הטרמפים, מה שיש היום. לא היה כסף לנסיעות, בחורים ישבו בישיבה, כי לא היה כסף, לא היה כסף. פגישות בשידוכים. היה בחור אחד בישיבה שהיה לו חליפה עגונה, כל מי שהלך לפגישה לוקח את החליפה של אותו בחור והולך. מה, בחור, היה לו פגישה לשידוכים? היה לו חליפה?
זה רצקי, איפה בסיפור
שמעת? לא, אני שמעתי את זה לא מסיפורים, אני שמעתי את זה מהחי, מהשטח, כן. זה היה רמת חיים אחרת, זה היה מצב אחר. זה היה מצב, הכל היה אחרת. הכל היה אחרת. ברור שאנשים, הנה, תסתכלו, כל הדור של ההורים שלי, הדור שעבר את השואה, הדור שהיה באירופה עבר את השואה, הם באו אחרי השואה לארץ, מי שנשאר חי, והתחתנו. כמעט לא היה אף אחד שם שהתגרש. מהחברים שלי, מהכיתה שלי, שלמדו איתי, אף אחד לא היה הורים גרושים. לא הכרתי דבר כזה, לא הכרתי אף אחד שהורים שלו גרושים. ולמה? כי מי שעבר שואה כבר היה כל כך לא מפונק, שהוא יכל לסבול כל בעיה שיש, לא משנה מה. אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם אושוויץ זה, אני לא יודע אם אושוויץ, אני לא יודע אם אושוויץ זה כל כך תרופה.
לא, לא, אבל בדור הזה שהוא מפונק, אם הוא לא נתן פינוק, אז בוודאי
שכנגד
זה הוא
שם
איזה תרופה.
התרופה היא שאנחנו צריכים שכל ישר, זה הכל. צריכים לטפל בדברים האלה בזמן. ילד שצריך טיפול, אז צריך טיפול. ילד שצריך התבגרות, צריך התבגרות. הנקודה החשובה זה להיות מעקב אחרי ילדים, לדעת מה קורה איתם, לדעת למה קורה איתם, ולעלות על הדברים בזמן. עולים על הדברים בזמן, פותרים בעיות לכל החיים. תודה רבה.